חדה ועוד כמה, לשני סיבות, מפני שהוא רע ועוד סיבה שמסתפק ממנו. עכשיו יש לנו סיפור קצת מזעזע. אותה החמה שהייתה שונה לכלה, יש בגמרא אם יעלה חמור בסולם, כך יגורו כלה וחמותה. אם תראה פעם חמור שעולה בסולם, אם תראה את זה, כך תהיה לך גם כן, תראה שכלה וחמותה חיים טוב. היה להם הרבה ויכוחים. הגמרא אומרת שלכן היא לא יכולה להעיד שמת בעלה, למה? אולי בכוונה אומרת להכשיל אותה, שתתחתן והיא תהיה אשת איש, תביא ממזרים, עד כדי כך היו. אז איך שמה הסתעלה המנובלת הזאת, אמרה להזיל לקשית במשחדי הפרסמה, למה אתה נותנת עלייך שמן הפרסמון, שיהיה לך ריח טוב, שיהיה זה, מסכנה התמימה הזאת, אז לה הקשית בו, הלכה ושמה עליה שמן הפרסמון. כי אתה, כשהגיעה, אמרה להזיל את לי שרגה, תדליקי לי את המנורה הזאת. אז לה, את לה שרגה, הנפחה באה נורה ואכלתה, נדלק לה אש, איזה מאנשים רעים היו פעם, ויש גם עד היום אנשים כאלה. אומרת הגמרא, ומדלת הארץ השאיר נבוזרדן, זה מדבר על חורבן בית ראשון, שנשארו כמה אנשים ושמו את גדליה שיהיה מלך עליהם, ואחר כך רצחו אותו, וכל הסיפור. אז הוא אומר, מדלת הארץ השאיר נבוזרדן וטבחים לקורמים וליוגבים. הגמרא אומרת, מה בדיוק הוא שם? מה זה קורמים ויוגבים? קורמים, תנא רב יוסף, אלו מלקטי הפרסמון. זאת אומרת, כמו קרמי עץ של קרמים, מאספים, קורמים עליו את הכלים. זאת אומרת, זה הכוונה, מביא פסוק של לשון מאסף, קורמים. אלו מלקטי הפרסמון, מעין גדי. זהו, ליד יריחו זה. עין גדי שם, זה היה אחד מהחמישה המקומות שנחרבו. היה כתוב, צוען, כתוב, ארץ שלמריה, ארץ סדום ועמורה, אדמה וצבועים. והיה עוד אחד שם, נכון? אז זה עין גדי זה שנשאר. אם אל תנה שם, הלא מצער יותחי נפשי. מצער הכוונה שהיא לא הרבה זמן עיר שלו. מה העיר הזאת? היא עין גדי. אם אתם הולכים פעם לישראל, תלכו לטיולים, תלכו לכיוון יריחו, ותראו שם בסביבה, איפה שמצאו גם את המגילות הגנוזות, וכל זה בסביבה הזאת, יש לך מקום שנקרא עין גדי, יש שם צבעים, יש שם פירות, איזה מקום יפה, זה המקום היחיד שנשאר מכל החמישה המקומות של, זה ביקש לוט, עם אל תנה ותחי נפשי, זה היה עין גדי, חצצון תמר, זה היה עין גדי, והמקום הזה היחיד שנשאר, שם יש כל מיני עצים נפלאים וצומחים, אז המקום הזה גם ליד יריחו, לא רחוק מזה, שאתם הולכים מיריחו בהצד, הולכים לעין גדי, בכל המקומות. אז הוא אומר, אלו מלקטי הפרסמון מעין גדי, שם היו לוקחים את העצים האלה, שנותנים ריח טוב. ועד רמתה יוגב, ועד רמתה. זה מה שכתוב, קורמים ויוגבים. זה קורמים שהיו לוקחים את הפרסמון מעין גדי, ועד רמת יוגבים, כן. יוגבים, אלו ציידי החילזון מסולמות של צור ועד חיפה, זה הוא השאיר אותם. רש"י מסביר למה השאיר אותם, צריך אותם לצבע של הבגדים. מדברי הגמרא הזאת כאן משמע שהיה מקום של החילזון דווקא מסולמות של צור. צור זה צור בצידון, זה בשטח של לבנון היום. אז משם המקום בולט, יש שם הרים, הר בולט שם במקום, זה נקרא סולמה דה צור. אז משם היו מביאים את החלזונות לעשות מה שאנחנו היום קוראים ציצית תחלת. הציציות של התחלת היו מביאים משם. נקרא את רש"י. כן, לקורמים לשון מאספים, כמו קורמים עליו את הכלים. זאת אומרת, שמים את זה עליו על את הכלים. לא מלשון קרם של הענבים, אלא קורמים, הכוונה, הפשט הוא קורמים, זה הכוונה אנשים שעובדים בקרמים. אבל הרב יוסף אומר לא, קורמים זה הכוונה מאספים, לשם רבי עקיבא. ליוגבים, לשון יקבים, שעוצרים ופוצעים את החילזון להוציא דמו. וכמו ביקב שלוקחים ממנו את האדם, ככה גם את החילזון. ופלל גדול לקמן. וניחם נבוזר אדן ללבושי המלך, זה היה. סולמה דצור מעלה הר, כן, וקצרה מסילה. כן, גבוהה וקוראים אותה פיורה, אומר שסולמה דצור מעלה של הר צור. כן, נמשיך הלאה את הגמרא. עכשיו הגמרא מתנו רבנן, אין מדליקים בטבל טמא בחול, ואין צריך לומר בשבת, כיוצא בו, אין מדליקים בנפט לבן בחול, ואין צריך לומר בשבת. נלך לאט לאט. קודם כל תבינו מה זה טבל. התבועה, לפני שהוציאו ממנה את הדברים, נקרא טבל. וכל מי שאוכל בטבל חייב מיטה בידי שמיים, בר מינן. מה שהסביר מקודם מה זה מיטה בידי שמיים ומה זה קראת, הבדיל לנו את ההסבר. על, הוא אומר שאם זרעו, קראת זה אם זרעו, ומיטה בידי שמיים רק הוא לבד. טוב, לא ניכנס לזה. מי שאוכל טבל, חס ושלום, חייב על זה מיטה בידי שמיים. אחרי שאתה מפריש את התרומות ואת המעשרות ואת הכל, אתה מותר לך לאכול את זה. עכשיו, אנחנו דנים בחבל, בטבל טמא. אין מדליקים בטבל טמא. זאת אומרת, אסור להשתמש אם יש לך שמן, שזה טמא, ולא אפשר טמא את המעשרות. אגב, כדאי לכם, כדאי לומר דבר שקראתי את זה בהרמב"ן. הרמב"ן אומר שהחיוב של תרומות ומעשרות כתוב מן הדגן, וגם כן כתוב אחרי זה מהתירוש ויצר, דגן, תירוש ויצר. אומר הרמב"ן דבר שהוא מזעזע, שמהחיטים זה מדי אורייתא, חיטים וסעורים מהדגן, שאדם חמישה מיני דגן, זה מדי אורייתא צריכים להפריש, ומשמן ויין. אני התפלאתי מאוד על הרמב"ן הזה, תמיד למדנו שגם ענבים זה מהתורה, גם זיתים מהענבה. אומר לא, דווקא משמן וזית, זה שכתוב דגן, תירוש ויצהר. זה רק זה מהתורה. טוב, על כל פנים, לפי הרמב״ם משמע שזה לא כך. יש מחלוקת בין הרמב״ם להרמב״ם. אז אומר לנו שאין מדליקים בטבל טמא בחול. אם יש לך שמן שעדיין לא הפרשת ממנו מעשרות, אין מפריש ממנו בחול. ואין צריך לומר בשבת, שאסור לקחת בשבת, להשתמש בזה, זאת אומרת בערב שבת, שיהיה דולק בשבת. עוד דוגמה לזה, אין מדליקים בנפט לבן בחול, ואין צריך לומר בשבת. עכשיו גמרא אומרת, את שני הקטעים האלה בואו ונבין אותם. בשלמה נפט לבן, הכוונה בנזין. בשלמה נפט לבן, מפני שהוא עף, זה סכנה, אם אתה תדליק בו, זה ישרוף את הבית. אבל טבל טמא, מה היא טעמה? מה הסיבה שאסור להדליק בטבל טמא? זאת אומרת, כל שכן בטעות, בהמשך נראה את זה. אמר קרא, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי. זאת אומרת, לא כתב תרומתי היחיד, את תרומותיי, לשון רבים. בשתי תרומות הכתוב מדבר. אחת תרומה טהורה, ואחת תרומה טמאה. קראים את זה גם למעלה. מה תרומה טהורה אין לך בא אלא משעת הרמה, כמו שתרומה טהורה. אסור לך לאכול מאף צבל עד שתפריש ממנו ותהנה ממנו. ואילך, משעת הרמה ואילך, אף תרומה טמאה אין לך בא אלא משעת הרמה ואילך. נקרא את ראשי, בטבל טמא, וכל שכן בטהור, ולכמה מפרש טעמה. מה תרומה טהורה שהיא לאכילה, אין לך בא אלא משעת הרמה ואילך, מקמה אחי אסירה, אסור לאכול, שערי טבל במיטה, לאוכלה. אף תרומה טמאה, אף על פי שאין אתה אוכלה, אלא מה אתה עושה בתרומה טמאה, אתה מסיק אותה בתנור. כמו שאמרנו לכם, שלפי דעת רש"י, כל כילוי זה מותר גם לתת לבהמות שלו, אלא מסיקה, אסור להסיקו בטבלו, צריך להפריש, ואחר כך אתה יכול להשתמש בזה. אני ראיתי שבישראל, לפני שמפרישים את התרומה של הפירות, דיברנו על זה פעם, אמרנו שבארץ ישראל יש להם ברוך השם שפע, ועריקותי לכם ברכה עד בלידי, עד שיבלו שפתותיכם, בי לומר די, ברוך השם הפירות של ישראל נותנים כל כך שפע, כל כך ירקות, כל כך פירות, אפילו עד כדי כך שהיו זורקים לים, היו זורקים את זה לים, לדגים, כדי שלא יוריד את המחירים שלו. אז כאן הוא אומר שתרומת טמאה, אז אני ראיתי שהיה מפריש מהענבים, היה לוקח ושוטף עליהם במים. למה? כדי שהתרומה תהיה טמאה. הרי אנחנו כולנו טמאים, נכון? כשאנחנו נוגעים בענבים, מטמאים אותם. שאם היא תהיה טהורה, אם אתה לא שמת עליהם מים, אז התרומה היא טהורה. אם אתם מקבלים טומאה, רק שמים עליהם מים. או שבעה משקין, יד שחת דם. אז קודם זה לא מקבלים טומאה. לכן, למה שכתוב יותן, כי יותן מים על זרע, אז אחר כך מקבלים טומאה. כדי שיוכל לתת אותה לזהו, אבל אם זה יהיה טהור, אי אפשר לתת אותה לבהמות, חס ושלום. ולתת לכהן, גם אין לנו כהנים טהורים בארץ שיוכלו לאכול. אז לכן מטמאים אותה, שופכים על זה מים. אני ראיתי פעם שמפריש, מטיז על זה מים, על כל הענבים, שיהיה מוכן, יכול לקבל טומאה, ואחר כך הוא מפריש. אז את התרומה הטמאה, אחרי שמפרישים, לוקחים את זה, את התרומה ותרומת מעשר, נותנים את זה לחיות. איך עושים? כמו אמרתי לכם, כמו שפה עם הגוי, מקנים לו את כל הגן החיות, ואחר כך זה נקרא כילוי. לפי דעת רשי, כאן התוספות הסבירו, הם חולקים עליו, אבל לפי דעת רשי זה נקרא כילוי. כמו שמותר לך להשתמש בהם לשרוף את זה, גם זה מותר לך לתת את זה לחיות ולבהמות. כן. גופה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין מדליקים בצורי, הצורי אינו אלא, נוצף מעצי הכתף. אם כן, אמרנו שהצורי יש לו, היה צומח בטבריה, כן, היה צומח בטבריה, והיה, זה היה נותן ריח טוב, והיה גם כן נדלק מהר, וכן, אין מדליקים בצורי. הסברנו שתי טעמים, או בגלל שהוא יכול להדליק את הבית, כמו שעשתה המנובלת הזאת לקלה שלה, או בגלל שיכול לגוע בו, יכול לגוע בו, כיוון שיש בו ריח טוב, יכול לטעום מהשמן שלו. כן. אין מדליקים בצרי. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, היה אומר במקום אחר, בתוספתא, בכריתות, וכן היה רבי שמעון אומר, הצורי אינו אלא שרף מעצי הכתף. מה זה צורי? אנחנו אומרים הצורי והציפורי והחלבנה והלבונה, מה זה צורי שצריכים לשים אותו ב... ה-11 סממנים, הצורי, אינו אלא שרף, הנוטף מעצי הכתף. כמו שאמרתי לכם, היו עושים לו כמו פצע באילן, והיו יוצא ממנו את המיץ. המיץ הזה נקרא הצורי. הצורי הזה מעצי, מה שאנחנו אומרים, שעץ מעץ כתף שנותן ריח טוב, שהיו שורפים אותו. הצורי אינו אלא שרף, הנוטף מעצי הכתף. המשמעאל אומר, כל היוצא מן העץ, אין מדליקים בו. אז מה אומר רבי ישמעאל? כל מה שיוצא מן העץ לא מדליקים בו, נכון? רבי ישמעאל בן ברוקה, זה מה שאומר רבי ישמעאל. זאת אומרת, אי אפשר להדליק מדבר שיוצא מן העץ. כן. שדנו בא מן הפרי, אלא מן העץ. עוד הסבר שזה יוצא מהעץ, זה לא בא מפרי, לא בא מפרי. שרף, העץ שרף באלמה ובעבל כזפת, ואינו נמשך. לשנה אחרינה, וכן רבי ישמעאל בן עזר אומר, לאו טעמה למלטי יאיב, אלא הכי כאמר. ועוד היה עומד בדבר אחר בצורי. זאת אומרת, זה שני דברים. פירוש אחד שמסביר אותו, פירוש שני, צורי אינו אלא שרף מעצי הכתף. זה בא להגיד עוד דין בו, שזה מה זה צורי לגבי הסממנים. כן. ועוד, אז אומר, אין מדליקים בו. רבי ישמעאל בן ברוקה אומר, אין מדליקים אלא ביוצא מן הפרי. נכון? אז באמת רבי טרפון אומר, אין מדליקים אלא בשמן זית בלבד. עכשיו, עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו, צעק צעקה גדולה. אמר, איך אתם נותנים דין כזה, שרק בשמן זית בלבד? מה יעשו אנשי בבל, שאין להם אלא שמן סומסומין? מה, לא יוכלו להדליק את הנר בשבת? אתה אומר שאלה בשמן זית בלבד. איך זה בשמן זית בלבד? יש אנשי בבל שאין להם אלא שמן סומסומין. מה יעשו אנשי מדי? מדי הוא פרס. היה קהילות גדולות בפרס, מדי. מה יעשו אנשי מדי? שאין להם אל השם, אין אגוזים, היו עושים את השמנים מאגוזים. ומה יעשו אנשי אלכסנדריה? זאת אומרת, זה היה במצרים. שאין להם אל השם, אין צנונות. ומה יעשו אנשי קפוטקיה? שאין להם לא כך ולא כך, אלא נפט. רק נפט היו משתמשים. כנראה זה היה קרוב מהמציגים מערב הסעודית. אלא, אין לך, אלא מה שאמרו חכמים, אין מדליקים בו. מה שאמרו חכמים, אל תוסיף. כל דבר שנמשך אחרי האור, זאת אומרת, התקיפו את רבי טרפון, רק שמן זית בלבד. באיפה יביאו שמן זית? אלא מה שאמרו חכמים, אין מדליקים. ומדליקים בשמן דגים ובאיתרן. אמרנו, שמן דגים, מותר להדליק בהם. שהיו לוקחים מהדג, מהמעיים שלו, היו מוצאים שמן. ובאיתרן, כן, ומדליקים מגיעים ביתרן, בשמה שזה אומר, מדליקים בשם פקועות ובנפט, מותר. סומקוס אומר, כל היוצא מן הבשר, אין מדליקים בו, אלא בשמן דגים. רק בשמן דגים שיוצא מן הבשר. אבל חלב ושומן אסור להדליק. סומקוס היינו תנא קמא, בדיוק אומר את אותה הסברה של תנא קמא. אלא בשם, כסוכו יענו, מה אומר סומקוס? כל היוצא מן הבשר, אין מדליקים פה, אלא בשמן דגים. גם תנא קמא אמר בשמן דגים, רבי שמעון, כאן. תנא קמא זה לא ממש תנא קמא, אלא כוונה רבי יוחנן בן נורי. עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר, יעשו בבל. מה יעשו אני בכל זה? אלא, מה יעשו אנשים כאלה שאלה ושאלה ושאלה? אלא נפט, מה שאמרו חכמים מקים בו. זאת אומרת, מה זה, מה הם אמרו? חכמים אמרו את הדבר הזה שאתה אומר, אותו דבר. אלא בשמן דגים. סומקו אנטון הקמה, איקה בנאי דרה ברונה, שהיה מערב איתו עוד מים. כן, אמרה, ולא מסיים, לא יודעים בדיוק מי יתיר שמערבים בו קצת שמן אחר, ומי לא יתיר. אבל זה המחלוקת שלהם, אם שם בו שמן אחר. תניא, רבי שמעון עזר אומר, קורא יוצא מן העץ, אין בו משום שם, תכף אני אסביר לכם את זה, קודם כל נקרא ראשי. ובעת רעם, ואף על גב דמזפת קרתי. אמרתי לכם, מה זה זפת? היו עושים בעץ, מוצאים ממנו את המוגלה שלו, זה זפת. והיוצא אחרי זה גם דבר שנקרא איתרן. סומקוס היינו תנא קמא, רבי יוחנן בן נורי, זה פסיל כל ענף, זה מתניתין. וחלב ימנה בעדי היו, והוא יוצא מן הבשר. ועכשיו בשמן דגים, רק בשמן דגיד, אז מה אתם חולקים? גם אתה אומר אותו דבר. ומתגמר לכבני רבי יונה, דעה מה צריך לתת לתוכו שמן כלשהו. זאת אומרת, אם אתה שם שמן ביום, הנה מה... יאכשר חלב מאותח ותערובת שמן כלשהו, אם אתה מערבב איתו שמן אחר. חד מהנח, תנאי סבא, לדרב אמרו, זה חלב ניתר בתערובת, מותר. שמת חלב ועירבת בו קצת שמן, זה מותר להשתמש בו. אבל שמן דגין, אפילו בעיני, יכול להדליק אותו. ואחד סבא, שמן דגין על ידי תערובת, אבל חלב, אפילו על ידי תערובת לא, רק מה שאתה מוסיף שמן, בשמן דגין אני מתיר. עכשיו נלמד אתכם את היסוד הזה. אמר תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל היוצא מן העץ אין בו משום שלוש על שלוש, ומסככים בו חוץ מפשטן. צריכים לתת לכם הקדמה. יש דבר שנקרא בגד שלוש על שלוש, ובגד שלושה על שלושה. מה ההבדל ביניהם? נו, ששלוש זה הכוונה אצבעות. ושלושה, הכוונה היא תפחים. תמיד כל מקום שכתוב ארבעה, הכוונה תפח. ארבע, הכוונה אצבעות. תלמדו כלל. תמיד שכתוב לנו שלוש, שלוש, שלוש על שלוש, הכוונה שלוש אצבעות על שלוש אצבעות. וכל מקום שכתוב שלושה, הכוונה תפחים. זה שלושה תפחים. עכשיו אנחנו באים להסביר את הדין הזה של, של לקבל את התומה. יש לנו כלל, שכל דבר שאינו ראוי לא מקבל טומאה. הוא רבו שפיישן כותב על זה המון 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 לגבי קטם. יש לנו למשל קטם שאישה רואה קטם, אם קיבלה את זה על דבר שאינו מקבל טומאה, היא לא טמאה. אבל אם קיבלה את זה על דבר שהוא מקבל טומאה, היא טמאה. אז שם דנו אם רואים את זה על נייר, רואים, הרבה הרבה הרבה. אז הוא אומר למשל שנייר שלנו היום לא מקבל טומאה. למה? למה? זה לא עשוי להחזיק אותו, זורקים אותו. אז הוא אומר, הנייר שלנו לא תופס כתמים. אם רואים על זה כתם, זה לא אסור. זה יסוד גדול הוא נותן. לומד את כל זה מהיסוד שלנו. זאת אומרת, צריך שיהיה הדבר שיש לו חשיבות. גם, וכיוון ששלוש, פחות משלוש על שלוש אצבעות, אין לו חשיבות, אז זה לא מקבל טומאה. זה כבר לא דבר שיש לו ערך. צריך להיות דבר שיש לו ערך כדי שיחול עליו הטומאה. הרבה הוא דן בשאלות האלה. עכשיו אנחנו דנים בשאלה מאוד מעניינת. בגד שהוא שלוש על שלוש אצבעות, מקבל טומאה או לא? הגמרא אומרת שהוא חשוב לעניים. פעם לא היה כמו היום. כל חתיכת בד היה ביניהם חשוב. אם היה בזמן הגמרא, היו בימינו, הולכים לזבל, היו כולם מתעשרים. כמה אנשים זורקים בגדים ובדים, ובליסו. אז בזמנם, כל דבר שהיה לו חשיבות, אפילו אם היה כלי נשבר, אם יכול להשתמש בו, היה לו חשיבות. זה עדיין מקבל טומאה. וכיוון שהוא היה לו חשוב, פעם דנו שאלה גדולה מאוד. אם למשל בשבת מותר לפתוח קונסרבים, היה עושה אותו כלי. אז החזון איש אומר, אסור, אתה עושה כלי בשבת. מבחינה אחת הוא צודק. אני זוכר שהיינו ילדים בירושלים, היה עוני. את הקופסה שהיינו שימורים, שהיינו פותחים, היינו משתמשים בזה, עושים בזה, מבשלים בזה ביצים, כן, היה. אז הוא אומר, כשאתה פותח, אתה עושה את זה כלי. אבל היום בימינו, מי משתמש בזה? ראיתם פעם אדם שבחתימת של שימורים בשבת שהוא פותח, עושה את זה, הוא משתמש, זה הכל זורקים. לכן היום התירו את זה. אומרים, מכיוון שהוא לא משתמש, זה לא נקרא כלי. תקשיבו דבר יסודי. בד וכל דבר צריך שיהיה לו חשיבות לדון אותו שהוא מקבל תומעה. אבל אם הוא לא דבר חשוב, כמו פחות משלושה על שלוש, פחות מה שאנחנו קוראים שכל אצבע עיניים שלוש על שלוש, שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, אין בו לקבל תומעה. זה מה שהוא אומר. כל היוצא מן העין, זאת אומרת, מה שאתה מוציא מעץ בד, בד של עץ, תקראו את רש"י, אין בו בשלוש לא לקבל תומעה, בשלוש אצבעות, יוצא מן העץ, כמו קנבוס, זה מה שאנחנו רואים מקוטונו, בצמר גפן, כל הדברים האלה, אז מה שיוצא משם, מה שיוצא משם, אם יוצא מן העץ, אז הוא אומר שאין בו לקבל תומעה, אם זה פחות, כן. אין בו משום שלוש על שלוש, זה לא חשוב, אז אפילו שיש בו שלושה על שלושה, עדיין הוא לא מקבל תומעה. ומסככים בו. יש לנו כלל שאסור לסכך בדבר שהוא מקבל תומעה. כשאתה מסכך, לומדים את זה מהפסוק, מפסוליך, מגורניך ומעקביך. רבותינו אומרים שאתה חג הסוכות תעשה לך באוספך, מגורניך ומעקביך. רבותינו אומרים, מה הפסוק בא ללמד אותנו? לעשות את חג הסוכות, סוכות הכוונה הסכך. זה העיקר הסוכה, זה הסכך. אחר כך יש לימודים שהם גם את הדפנות, אבל מילת סוכה, הכוונה מלשון סכך. אסור לך לעשות סוכה, הכוונה סכך, רק מה שכתוב בתורה. באוספך, מגורנך ומעקבך. שיש לאדם גורן, מגורנך ומעקבך, מהיקב. מה הוא נשאר שם? הגרעינים. מה נשאר שם? מה שלא צלצלת אותם, שזה הקליפות. או אותו דבר, באוספך מגורנך. מהגורן, מה אתה זורק, מה אתה משאיר בצד, אתה את השיבולים, את עלי השיבולים, את החיטים אתה לוקח, מה נשאר לך, הדברים האלה, זה רק מזה מותר לעשות את הסכך, מזה למדו רבותינו, שצריך כמה וכמה תנאים בסכך. דבר ראשון, שיהיה דבר שהוא צומח באוספך מגורנך, אתה לא יכול להביא ברזלים ולעשות מזה, אי אפשר לעשות, צריך דבר צומח. אחר כך דבר שני אתה לומד מזה שצריך שיהיה דבר שלא מקבל תומעה. למה? זה לא מקבל תומעה הדברים האלה באוספך מגורנך ומעקבך. ועוד אתה לומד בזה שלא יהיה מחובר, שיהיה תלוש, כמו הדברים האלה, הרבה דברים. למשל, אם יש לך עץ ששמת עליו איזה גפנים וזה עונה ונהיה לך סוכה, זה פסול. צריך לקצוץ אותם, להגביה אותם קצת, כדי שיהיה שלך באוספך מגורנך ומעקבך. אז עכשיו מזה לומדים צריך שיהיה דבר שלא מקבל תומעה. אבל אם לקחת היום פירות, לקחת אבטיחים, ולקחת אני יודע, תפוזים, ואתה אומר, זה צומח. אבל זה מקבל תומעה. כיוון שזה דבר שהוא מקבל תומעה, אתה לא יכול לשים למעלה פירות. צריך שיהיה למעלה דברים מאוספך, מהזבל, כאילו של הגורנך ומעקבך, מזה אתה יכול לשים סכך. אז עכשיו הגמרא אומרת, כל היוצא מן העין בו משום שלוש על שלוש, וגם מותר לסכך בו, חוץ מפשטן. פשטן זה היה גם כצומח כמו שיבולים, והיו שמים אותו במים הרבה זמן, עד שזה נרקע, והיו עושים מזה חוטים, חוטים של פשטן, לינן, מה שקוראים לזה, בגד של לינן. אז כל היוצא מן העץ אין בו משום שלוש על שלוש, אין בו את הדין הזה של שלוש על שלוש. רש"י, בוא נקרא את רש"י. לקבל תומעה בשלוש אצבעות, ומסככים בו סוכה, הועיל ואינו מקבל תומעה, דאין מסככים בדבר המקבל תומעה, כדי על פן מסכת סוכה מגורנך ומעקבך, חוץ מפשטן. אז אם הוא עשה בגד, למשל מצמר גפן, ויש בו שלוש על שלוש, זה לא מקבל תומעה. אבל אם הוא עשה מפשטן, מלינן, עשה בד של שלוש על שלוש, זה כן מקבל תומעה. כן, למה שהיו אנשים מחשיבים את זה. אמר רביי, רבי שמעון בן אלעזר לתנא דבר רבי ישמעאל אמרו דבר אחד. רבי שמעון בן אלעזר הדאמרן. מה שאמרנו, כן, שניהם אמרו דבר אחד, תומכת שממעטים שאר בגדים מטומאה אליו, דאיתלה עד תנא דרבי ישמעאל. זאת אומרת שזה לא נחשב בגד. עד אמרן, תנא דרבי ישמעאל, מה היא? אם כאן אומר מה, רבי שמעון בן אלעזר כאן אומר את הדבר הזה, שהוא אומר בפירוש שזה לא מקבל טומאה. כל היוצא מן הארץ אין בו משום שלוש על שלוש, אין בו חשיבות. אז אפילו יש בו שלוש על שלוש, זה לא מקבל טומאה. כן. אבל בגד פשטן, אם יש בו שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, כן מקבל טומאה. רבי שמעון בן אלעזר, הדה אמרן, כן? בפירוש שלא מקבל טומאה מן הארץ. דבר רבי ישמעאל, מה היא? לתאר רבי ישמעאל, הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם. בתורה כתוב בגדים, בגד, בגד. מה זה בגד? הוא פירט לך הכתוב באחד מהם צמר ופשתים. מה להלן צמר ופשתים? אף כל צמר ופשתים. כל מקום שכתוב בתורה בגד, הכוונה שהיה עשוי או מצמר או מפשתים. זה הלכה חשובה מאוד לגבי ציצית. ציצית הידור שאתה תיקח בגד לא מקוטון. לא מקוטון, זה לא מדאורייתא. הנה אתם קוראים את זה. צריך להיות או מבגד צמר או מבגד פשתים. אבל יש בעיה עם הפשתים, מה שקראנו. אתמול, מה למדנו? בעיה של שעטנז. אז מי שרוצה לקיים היום מצווה ציצית של תורה, צריך לקחת של צמר. זה שאתה קורא. למה? כשהתורה אמרה, על כנפי בגדיכם תשימו ציצית, מה הכוונה בגד? או צמר או פשתים. אבל אם אמרנו שפשתים לא טוב בגלל השעטנז, תשים צמר, שיהיה בית המקדש היה קיים, אפילו לא עכשיו יש גם את הזהו, יש לנו את התחלת, נקווה שזה תחלת אמיתית. אז כמו שהתחלת זה שעת נז, אתה עושה מאותו צמר ופשתים. לכן זה מה שהוא אומר כאן, שבגד שנקרא, אז אם הבגד הזה היה עשוי משאר דברים, לא מצמר מפשתים, אז אם זה שלוש או שלוש אצבעות, לא מקבל טומאה. אבל אם זה היה מצמר ומפשתים, והיה גודל של שלוש על שלוש, מקבל טומאה. כן, תלמדו, יסוד גדול זה, אנחנו חושבים שזה סתם, זה יסוד גדול לגבי ציצית, שתמיד מי שרוצה לקיים מצווה ציצית מהתורה, ייקח של צמר. עכשיו, זה בעיה גדולה בקיץ. בקיץ, אנשים ניצלים, התוספות אומרים, אתם טועים, תאריך אתה להנות מהבגד. יש תוספות במסכת נידה. כן, מסכת נידה. שם אומרים שבגד צריך שיהיה לו הנאה ממנו. אבל אם האדם לובש את זה בשביל מצווה ציצית, והוא ניצלה בתוכו, כמו אותו הרב הזה, שהם עושה מאה ציציות, לא קיים שום מצווה, איזה מצווה זאת? זה לא מצווה, אולי עבירה. אסור לצייר את עצמו. היה רב אחד, לובש בגדי צמר, מאה בקיץ. איזה מצווה זאת? איזה מצווה? מוח שלא סתום, אני חושב. בגד צריך ליהנות מהבגד. כך אומרים התוספות בפירוש. והבגד שיש לך הנאה ממנו, הפתרת את התוספות.
מהכיליים, לא
כן, אם אדם גם קילה, אם אדם לובש ולא נהנה, אין בזה איסור. אם אדם מוכרי כסות, היו שמים עליהם את הקיליים והולכים. אז הבגד צריך להיות מהתורה, או צמר, או פשתים. עכשיו נמשיך, נראה לגבי טומאה. כן, הנה אני אקרא לכם את התוספות. יש תוספות במסכת נידה. זה אנשים אולי לא מבינים, חושבים שיש חיוב ללכת בקיץ גם כן עם צמר. לא. הנה פה. תוספות מאוד חשובות כאן. כן? אז כאן התוספות אומרים שתכריכים למת, מותר לעשות בגד כלאיים למת. למה? שהוא לא נהנה מזה. והתוספות אחר כך אומרים שמלביש לכלאיים בדבר העשוי, נראה שאם היה לו עוד חלק, למה מותר? והאיש שעתה ודאי, למשול לא יגלרש. אין בו יסוב, אפילו כאי גם שם את הנה וכאי, די הציצית נמי, אם אין החי חייב, אם אין בו הנעת לבישה. אם האדם לבש בגד של ארבע כנפות, והוא לא נהנה מזה, לא חייב לשים ציצית. זאת אומרת, לקיים מצווה ציצית, צריך שיהיה בגד שהאדם נהנה ממנו.
איזה דף
סמך? דף סמך א' עמוד ב'. קראי זה. תראו את התוספות, זה תוספות חשוב מאוד. טוב. בקיץ תלבשו תמיד בגד שאתם נהנים, עוד צמר כזה דק מאוד שלא תסבלו ממנו, או תעשו את זה מהבגד האחרים, מבגד של בד, של קנבול, של צמר גפן, שזה לא מדאורייתא לפי הגמרא הזאת. כן, אבל זה חייב בציצית, חכמים חייבו אותו בציצית. כן, אז פעם אחת התורה כתבה צמר ופשתים, תדע לך, כל מקום שכתוב בגד בתורה, הכוונה צמר ופשתים. עכשיו נקרא את רש"י. רבי שמעון אומר דבר אחד, מאיך עתיתי לרבי שמעון למעוטי שער בגדים מטומאה, אילאו דאית ליה איתנא דברי רבי ישמעאל. זאת אומרת, לכן זה לא נקרא בגד. ואיל כך, יוצא מן העץ, לאו דווקא נקד, הוא הדין לנוצה של עזים, או הדין אם אדם עשה בגד מעור של עזים, קוראים לזה נוצה של עזים, או מהצמר שלהם עשה בגד. לא עשה משל כבש, שזה מדאורייתא, אלא עשה מהעזים, לקח את השערות של העזים ועשה מזה בגד. וכל מידי דלאו צמר ופשתינו, ואייר דנקת יוצא מן העץ, עניין סוכה, נקת לנמל לעניין טומאה. ומה לא פתאום הכניס את זה פה? תלמד את זה במסכת אחרת של טומאה מלוא, שדיבר על הנושא הזה שלא לא מסככים בו, גם דיבר לגבי טומאה. הואיל ונאמרו בתורה בגדים סתם, כגון בטומאת שרצים, כתוב, וטומאת מת, דכתיב בטומאת שרצים, או בגד או עור, זה בפרשת מצורע, או בגד או עור, כתוב שאם שרץ מת, שיהיה לכם כלל ששרץ, למשל לטאה והחומץ והעכבר, לא מטמאים כשהם חיים. כשהם חיים אין בהם טומאה, כשהם מתים רק יש בהם טומאה. יש סיפור יפה בגמרא שפעם אחת היו בבית המקדש, ראו לטאה, וואו תהום כל העיר, וואי הכל נהיה טמא, נהיה טמא. היה רב אחד למדן, לקח מים קרים, השפריץ עליה, עשתה לק לק, הוזיל את הזנב, אמר הכל טהור, יאללה שתוקו שתוקו. המטמא זה רק כשהוא מת. אז כתוב בטומאת שרצים, בטומאת מת, דכתיב בטומאת שרצים, או בגד או עור. ובאמת, וכל בגד וכל כלי עור, וכן בשכבת זרע, וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליהם שכבת זרע. אז מה, וגם בציצית, על כנפי בגדיכם. אז מה זה הצעה? צריך להיות או צמר או פשתים. ובטומאת נגעים, תחילה, כן. ופרדך כתוב באחד מהם, בטומאת נגעים, שם כתוב הצמר או הפשתים, לפשתים ולצמר, ששם התורה הדגישה. מה זה נקרא בגד פשתים או צמר, ואחר כך פירט הכתוב והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, אז מה זה הבגד כלל בבגד צמר, פירט אף כל הבגדים הסתומים על פן, אז זהו, כלל ופרט, זאת אומרת, זה כתב לנו כל בגד וכתב לנו פרט, דווקא צמר. במה מצינו? דהו בניין אב דהנו אלא צמר ופשתים, זה מה שהוא אומר, שזה נקרא הכל צמר ופשתים. מה, אני מצטער, אף כל בעצם, רבה אמר שלושה על שלושה בשאר בגדים יקבנהו, זאת אומרת שלושה טפחים על שלושה טפחים. עכשיו הסברנו לכם ששלושה טפחים, גודל זה שלושה, שלוש אצבעות, שלושה טפחים. אומר זה המחלוקת שלהם אם הבגד היה הגודל של שלושה טפחים על שלושה טפחים. הוא מקבל טומאה או לא מקבל טומאה, כן. לרבי שמעון איתלה. כן, אין בו משום שלוש על שלוש, הוא אמר בפירוש, הנה כאן, נקרא את המשנה עוד פעם, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל היוצא מן העץ, אין בו משום שלוש על שלוש, זה אין בו, אבל אם היה בו באמת גודל של שלושה טפחים, זה מקבל טומאה לפי דבריו, כל היוצא מן העץ, אין בו משום שלוש על שלוש, הוא מסככים בו, טוב? אבל אם זה היה שלושה על שלושה, זה כבר בגד גדול, זהו, זה הנקודה כאן. בגד גדול זה היה לא רק לעניים, גם לעשירים. לכן אם הוא גודל של שלושה על שלושה טפחים, זה כבר דבר יקר. אפשר לעשות בזה דברים, שלושה טפחים, הנה גודל כזה שלושה, גודל, כמו הדף הזה. גודל של הדף הזה, זה כבר בת שבאמת אפילו עשירים לא היו זורקים אותה, היו משתמשים בו, לא כמו היום. כן. מעיקה ביניים, דבר רבי שמעון בן אלעזר, איתלה. זאת אומרת, הוא אומר, כיוון שזה שלוש על שלוש אין לו, הבגד שעושים אותו מצמר גפן. אבל אם הוא גודל שלושה, בטח מקבל טומאה. לתנא דבר רבי ישמעאל, איתלה, אומר שזה בכלל לא נקרא בגד, גם אם יש לו גודל של שלושה על שלושה. נקרא את רש"י. רבי שמעון, איתלה, דבהגיא תנא, אין בו משום שלוש על שלוש. אבל שלושה על שלושה דחזה אף לעשירים, כיוון שגודל של שלושה טפחים על שלושה טפחים, זה ודאי מקבל טומאה, אפילו אם זה היה עשוי הבגד מצמר גפן, כותון. מטמא, ולכמן יליף מנה לבאו טומאה כלל, או אילו מנגעים יליף לה, אומר, מאיפה אתה מביא טומאה? הלא כתוב רק בגד הצמר או הפשתים לגבי הדברים האלה, רק אז הם מטמא. מנגעים יליף לה, אז הוא אומר, וכמובן יליף מנה לבאו טומאה כלל, או אילו מנגעים יליף,
דאי לא יאליף מן געים, איך את ייתן לחלק בין פשתן לשאר מינים? לומדים את המקור שמה. מאיפה אתה רוצה לומר, רגע, 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 אם זה בגד מצמר גפן, אם זה קטן, לא מקבל טומאה. אבל אם זה גדול, שזה שלושה צפחים, כן מקבל. מאיפה אתה יודע את זה? תחליט. צריכים להביא מקור. אסור לדבר סתם מהמוח שלך, אלא תביא לנו מקור. מהו המקור? כן. תיטיל אלה חלק בין צמי שם שמינים. עכשיו גמרא עומד. כולי על ממיה, שלוש על שלוש בצמר ופשתים מטמא בנגעים. כולם מודיעים שאם יש לו גודל של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, וזה היה צמר ופשתים, זה מטמא בנגעים. מנהלה. מאיפה אתה יודע שאם זה גודל שלוש על שלוש מטמא בנגעים? דתניה, בגד. אין לי אלא בגד. כתוב בתורה בגד. בגד הכוונה הוא גדול, אני נהנה ממנו, זה מקבל טומאה. שלוש על שלוש מיניים, מאיפה אתה מלמד שאפילו יש בו חתיכת בד ששלושה אצבעות על שלוש אצבעות מקבל? תלמוד לומר והבגד, להגיד לך לא רק זה, והבגד אשר בנגע צרעת, והבגד, בגד הצרעת, תפתח את הפסוק בויקרא י' ג', זה בפרשת מצורע, והבגד, כי יהיה בו נגע צרעת, והבגד. אז מה בא להגיד והבגד, הוו הזה, כל מילה בתורה יש לה חשיבות. שהתורה לא כתבה בגד, אלא והבגד בא לרבות עוד דבר. מה בא לרבות? אפילו הבגד הזה קטן מאוד, שהוא רק שלוש על שלוש אצבעות, גם מקבל טומאה. כן. ואמה לרבות שלושה על שלושה. אולי נגיד שהכוונה בשאר בגדים שלושה על שלושה. לא, לא שלוש על שלוש, רק זה בא לרבות. לאו קל וחומר הוא, אשתה שתי וערב מטמא. שלושה על שלושה מבעיה, זאת אומרת שאנו כלל שאפילו שתי וערב, שאתה מתחיל לעשות את הבגד, איך היו עושים את הבגד? תסתכלו, זה נקרא שתי, וזה נקרא ערב. הנה, מכניסים כאן החוט, היו יושבים שני אנשים, והיה להם מין דבר כזה שהולך בצורה כזאת כל פעם. אז אחד היה שם פה, וכאן היה חוטים. פה היו חוטים, ופה היו מעבירים עוד חוטים. אז כתוב בשתי או בערב, אז אפילו זה מטמא, אז בוודאי שאם הוא בגד כזה גדול של שלושה על שלושה מטמאים. זאת אומרת, אפילו הוא חלק מהבגד, זה השאלה. אם הוא חלק מהבגד, שאתה רק התחלת לעשות שתי וערב, רק זה היה שתי, זה עומד בצורה כזאת החוטים, והיו עושים את זה בצורה כזאת, אתם רואים ככה, אתם רואים את הציור כל פעם, והיה יושב אחד פה ואחד פה, זורק לו את החבל, ואחר כך המכונה הופכת לשם, בצורה טבעית. זורק לו עכשיו מהצד השני. זאת אומרת, החוטים האלה שעומדים כנגד החוטים האלה ששוכבים. השוכבים נקראים ערב, והעומדים נקראים שתי. זה מה שהוא אומר, אז הוא אומר שאפילו התורה ריפתה שתי ועם מטמא שלושה על שלושה מבעיה, אם זה בגד כזה גדול ויש על זה חידוש, ודאי. זה ודאי שמטמא. יחי שלוש על שלוש נמליתם מקל וחומר. תגיד קל וחומר. שתי וערב מטמא, כל שכן שלוש על שלוש, למה לא? אלא שלושה על שלושה, זה התשובה עכשיו. למה באמת שלושה על שלושה מטמא, ושלוש על שלוש בגד אחר לא מטמא? אלא שלושה על שלושה דחזו בין לעשירים בין לעניים, אתה בקל וחומר, אתה יכול לומר שהוא מטמא. אם זה גודל של שלושה על שלושה, זה חתיכת בד ראויה, אז אומרים כמו ששתי וערב מטמא, גם זה מטמא. שלוש על שלוש, רק לעניים הוא דחזיין, רק עניים משאירים את החתיכת הבד הזאת. לעשירים, לחזיין, בכלל עשירים לא אכפת לה. לאתה בקל וחומר. עכשיו הגמרא אומרת, תעמה דכתבי קרא. התורה ריבתה. הלא כתבי קרא, לא גמרי מקל וחומר. והמה לרבות שלושה על שלושה בשאר בגדים. היא אומרת, לא היית לומד, אבל לרבות שלושה על שלושה בשאר בגדים, זה מה שהדבר הזה שבאת ללמוד ממנו. אמא קרא בגד צמר ופשתין, בגד צמר ופשתין אין, מדי אחרינה, לא, בכלל אין בו דין של טומאה. אמרתי לכם, זה בגד של התורה, זה או בגד צמר או בגד פשתין. הליבד היה נתנה בגד, אין לי אלא, כלומר, אי היה כתוב בנגעים בגד, אין לי אלא מאותה בנגעים, אלא בגד שלם. אבל מאיפה לרבות את הבד הזה, זה מרבים את זה מהפסוק והבגד. להשאירים לחזה מקפידים להצניע, ובתורה מבטלה לאו לאט יבקל וחומר, כן. מסקנה זה פירושה, תאה מה שהתורה כתבה את זה. אלכה מתאמו, לא מרבינו, לא מתאמו, זה שאתה מרבה, שהתורה ריפתה לנו את זה, אבל לא מרבה, הוא מדי אחרי, נעלה. ומכים עית משלוש על שלוש, אבל שלושה על שלושה מתאמה. נגיד, אבל שלושה על שלושה, תמיד זה ישתמה. ואנחנו אמרנו רק מה מתאמה, רק בצמר ופשטין. אולי נגיד שזה התורה בא לרבות, עוד בגד. תראה מאותה כתיבה, בגד צמר או בגד פשטין. אחד זה מאותה משלוש על שלוש, זאת אומרת להגיד שיהיה לו דין של בגד, אחד עם האותם משלושה על שלושה. זאת אומרת, שלושה על שלושה זה חשוב. מה בא למעט? ודאי בא למעט שארמינים, זה שהוא אומר. כן. ולבד אמר שלושה על שלושה בשבגדים יקבינאיו, זאת אומרת שבאמת, לפי דעתו של רבה, כן מתאמה. לרשבה איתלה, לתנה דבר רבי ישמעאל, איתלה, שלושה על שלושה בשאר גדים מנהלה. מאיפה הוא לומד את זה? ששלושה על שלושה מתאמה בשאר בגדים. לפי השיטה הזאת, נפקלה מאו בגד, מהריבוי, מאו בגד, בשרצים, או לרבות, לרבות ששאר בגדים, אם הם גדולים, אתם, מהי בגד? תניא, בגד, אין אלא בגד, שלושה על שלושה בשאר בגדים מנהיים, איפה לומדים? אפילו זה שלושה על שלושה, שמה זה גדול, שלושה זה שלושה ביחד, מה זה שלושה? שלושה זה תפחים, שלוש אצבעות. אז עכשיו איפה מרבים בגד גדול, שזה שלושה על שלושה, תן למורה, או בגד. כן, היום למדנו כמה יסודות קודם כל. למדנו יסוד שסתם של התורה שאומרת בגד, זה הכוונה בגד צמר או בגד פשטים. ולכן שאתה רוצה לעשות את הציצית הכי מעודרת, תיקח בגד צמר. זה לפי כל השיטות. ושאר בגדים, אם זה גדול, גם כמרבים. לפי תנה אחד מרבים אותו, משלושה על שלושה, שזה מדאורייתא. אם זה משאר בגדים. ולפי תנא אחר, לא. צריך להיות דווקא בגד צמר או בגד פשטין. עכשיו נקרא את זה גם ברשי. ואם עלי רבו שלושה על שלושה בשאר בגדים, ושלושה על שלושה בצמר ופשטין. מתמו מקל וחומר. והי ריבויה לשלושה על שלושה עתה, ולשאר בגדים. אמר כך, בגד צמר פרט אחד, אחר כלל, לממר, אפילו גדול, שאר מינים, לא מתאמו בנגעים, מה שאמרתי לכם. שלא מקבל תומעה בנגעים, רק דווקא צמר או פשטים, אבל בגד שהוא עשוי מבגד של צמר גפן ולינן, דברים אחרים, רק לינן או וול, רק הם בלבד. הוא אפילו עשה את זה מהעיזים. היה גם בתורה כתוב את העיזים, העיזים. הגמרא אומרת שתבוא את העיזים, תבוא את העיזים. מה זה תבוא את העיזים? רבותינו אומרים שעשו את זה על העיזים. על העיזים היו טובים, היו נשים חכמות, היו עושים מזה, חתיכות של בד בבגד. שאלתי, מה זה, למה השיגעון הזה? התורה רצתה שתעשה, על העיזים תעשה את זה משום מה? היו נשים מאוד זריזות שיודעות איך לעשות את זה. הגמרא אומרת, תבוא את העיזים בעודם בעיזים. מה צריך את זה משה רבנו? שתבוא בעיזים, בעיזים. למה את הדבר הזה? יש לכם תשובה? מה המדרש הזה? והאנשים החכמות תבואו את העיזים. באמת, מה זה תבואו את העיזים? שהם לוקחים את הצמר שלהם ועושים מהם בגדים שם איך שזה על העז. מה השיגעון הזה? יפה מאוד, יפה מאוד. היו נשים שמסכנות, לא היה להם נידה וכל הדברים, רצו לבוא לבית המקדש. אמרו להם, לא, אסור לבוא לעשות עבודות שם. אנחנו רק נשים טהורות. צמר, אמרו לא, אנחנו נעשה בעיזים, כמו שהסברתי לכם, שדבר חי לא מקבל תומעה. גם השרת שהוא חי ונפל על הזה, הוא לא תימא את בית המקדש. מתי מקבל תומעה? כשהוא מת, נכון? במותם תומעה. אז לכן האנשים האלה רצו לעשות גם כבבית המקדש עבודה. אמרו להם, אתם לא יכולות. אמרו לא, יש לכם ציווי על העיזים ואף אחד לא יכול לעשות. אנחנו נבוא, נעשה עבודה על העיזים האלה ותבוא את העיזים בעודם חיים. העיזים היו חיים. שאישה נידה יכולה להשתמש בה ולא מקבלת טומאה. והם השלושה על שלושה בשאר בגדים ושלוש על שלוש בצמר ופשטים. יתאמו מקל וחומר. והי ריבויה לשלושה על שלושה אתה על שאר בגדים. אמר כך, בגד צמר פרט אחד. כלל, יש לנו כל דבר שהוא היה פרט אחר כלל, הכלל זה כל בגד, אחרי יש לו אומר צמר או פשטים, לממר אפילו גדול ושאר מינים למטו בנגעים, כן? שימו לב, אתם אומרים את זה כל בוקר, בואו תלמדו את הכלל הזה, בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת, מקל וחומר, מה זה קל וחומר? שהשכל אומר, אם התורה חייבה בדבר, איך אמר משה רבנו, אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה? אם אפילו היהודים לא קיבלו מה שאני אומר, אני אלך לפרעה, בטח שהוא יזרוק אותי בימים לאלף מדרגות שלו. מה זה יועיל? קל וחומר.
אותו דבר בהלכה, למשל, למשל. תן לכם הלכה אחת שלמדו בקל וחומר. לא כתוב שאדם שהלך עם ביתו, הוא חייב על זה קרת. לא כתוב. כתוב את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח. את הנכד כתוב. אז אומרת הגמרא, שלומדים את זה מקל וחומר, חייב מיתה. אם אדם הולך עם הבת שלו, חייב שריפה, שורפים אותו. אז אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, מקל וחומר. הנה, אפילו לנכדה שאדם הלך הוא חייב, כל שכן לבת שלו. או עוד דוגמה, הרמב״ם אומר, כתוב לא תבשל גדי בחלב עמו. אז אתה מבין שאסור לאכול את זה. לא כתוב אחד ביח חוכמולוד אחד, בא ואומר לי, רבי, תראה לי שאסור לאכול בשר וחלב. אמרת לו, כתוב לא תבשל גדי בחלב עמו. אומרת, תקרא טוב, לא תבשל. קטה לא לבשל זה התורה אסרה. איפה כתוב לא לאכול? אמרתי, לא מה שאומר הרמב״ם, התורה עומד מקל וחומר. אם התורה אסרה עליך אפילו לבשל דבר כזה, איך התורה תתיר לך לאכול דבר כזה? לכן לא כתוב בתורה לא לאכול בשר וחלב. כתוב לא תבשל בשר וחלב. מזה אומר הרמב״ם, לומדים את זה בקל וחומר. זה שאתם אומרים כל בוקר, ב-13 מידות התורה נדרש מקל וחומר. אם התורה עשה את בת ביתו, אז הוא ודאי שהוא חייב מיתה. מה זה, מצורפים את האדם הלך עם הנכדה שלא צריך לשרוף אותו. אז בטח שאם האדם הלך עם ביתו חייב שריפה, זה היגיון זה. עכשיו...
אין כלל שאין מסירים מן הדין?
זה הגמרא מקשה את זה, הגמרא שואלת את זה, אבל הסבירו שזה זה עצמו, זה ביתו, זה עצם הגוף של ביתו זה. תראי את הגמרא, זה קושת הגמרא. ואין אנשים מן הדין, גמרא במסכת סנהדרין. שאלה שלך הגמרא שואלת. בקיצור, זכית, ברוך השם שזכית לשאול שאלה יפה. הלו, אין עונשים מן הדין. עכשיו נלך למה שאמרתי, למה קל וחומר. עכשיו יש לנו גזרה שווה. למשל, כתוב בתורה במקום אחד, במקום אחד גם כתוב, אתה מה שקיבלנו ממשה רבנו לקבל את ההשוואה של המילים, בא ללמד אותנו. זה גזרה שווה. עכשיו יש מבניין אב. מה זה בניין אב? אתה לומד דבר מדבר. כשהתורה למשל אמרה, כמו שהגמרא רוצה לומר, קידושי כסף, הוא הדין קידושי שטר, למה לא? הגמרא דנה בזה. זה נקרא בניין אב. כאילו יש אבא שיש לו ילדים. אתה לומד ממנו לשאר הדברים, בניין אב. בניין אחד וכתוב אחד, בניין שני כתובים. זאת אומרת, משני הפסוקים אתה לומד, ראי זה קראי זה, אבל משניהם יוצא לך הדין. אחר כך יש לך מה שאנחנו קוראים כלל ופרט. התורה אמרה בגד. בגד זה יכול להיות ממאה מינים, נכון? אבל אחר כך התורה כתבה צמר או פשטים. זה נקרא כלל ופרט. אז מה התורה באה להסביר לך? מה שאמרתי לך בגד, לא יהיה לך טעות שכל בגד, אלא דווקא זה, צמר ופשטים. זה לימוד שאתם אומרים כל בוקר, ב-13 מידות, מכלל ופרט. ואחרי יש לך כלל ופרט וכלל, זה אחד הדוגמאות של כלל, בגד, ויתמי בגד, אחר כך אומר צמר או פשטים. זאת אומרת, אני אומר לך, לא כל בגד של קונבוס, של מה שמו קוטון הזה, דווקא צמר ופשטים. זה המחלוקת שלהם פה, אם מרבים בגד שלושה שושה או לא. והם עלי רבים שלושה בשעה בגדים, שלושה שלושה בצמר ופשטים יעטו. והי ריבויה לשלושה שלושה, אתה לשאר בגדים. המעקה בגד צמר, פרט, הנה, פרט אחר כלל, תסתכלו ברשי, זה טוב. פרט אחר כלל לממר. דאפילו גדול, זאת אומרת אפילו בגד גדול של בגד של קוטון, למתאמו בנגעים, אם נפל עליו, אם נפל על זה לטעם מתה, לא נהיה טמא הבגד. והם מקים אית שאר בגדים משלוש על שלוש, דווקא שהוא קטן. זה בצמר פשתי מטה וקל וחומר, משתי וערב. אבל שלושה על שלושה מתאמו מרבויה דווה הבגד, ככה נגיד, תראה מיעוטי כתיבת, פעמיים התורה כתבה בגד צמר ופשתים. זאת תורת נגע הצרת, בגצים ופשתים, ועוד מקום כתבה את זה, מנהלה לרבי שמעון שום טומאה בשעה בגדים, מועיל בשעה בגדים, הסתומים למדין, מהן מן המפורש, מאיפה הוא יודע את זה? הגמרא אומרת, מאו בגד, לכן הוא מרבה, אפילו שהבגד היה עשוי משאר בגדים, לפי אותו התנה, מהאו, בא ללמוד, בא ללמד אותו, שאפילו הבגד היה עשוי מהדבר אחרי, גם את המה. אז עכשיו למדנו היום שזה מחלוקת, אם יש טומאה בשאר בגדים או לא. יש אומרים שבשאר בגדים לא מתאמר, כתוב צמר, שאומר לא, מהאו הזה בא לרבות, אפילו בגד שהוא עשוי גם כן מקוטון. עכשיו לגבי ציצית, מדאורייתא צמר או פשתים, צמר, תיקח צמר, פשטים אסור. מה נשאר לך? זה היו, תראה, סדינים, תמיד שכתוב סדינים, הכוונה זה היה פשטן. היו מחבים כסותם. אבל כשאתה אומר בגד צמר או בגד פשטים, אז אתה לומד דווקא אלה. עכשיו, אם אתה לובש בגד, למשל, של קוטון, זה חיה בציצית, מדי רבנן. אבל אם רצונך לקיים דאורייתא, תיקח בגד הצמר. גם פשטים היה טוב. אם היה לנו ודאות על, זהו, על התחלת. שתחלת צריך שיהיה חוט אחד שצבוע צמר בצבע התחלת. אם היה לנו את הדין הזה היה מותר. למה היה מותר? תשאלו. הלו, אסור לעשות שעת נז. נו, תגידו תשובה. למה זה מותר? אתמול דיברנו על זה. יבוא עשה, נו, יבוא מצוות עשה, והתחל לא תעשה. ומה מסביר על זה הרמב"ן? למה עשה דוחה לא תעשה? למה? נו, תגידו, שמעתם את זה אתמול, את הרמב"ן הבאתי לכם, וזכור את יום השבת לקדישו, למה עשה דוחה לא תעשה? כיוון שעשה זה בגדר אהבה.
של אהבה.
ולאו זה בגדר יראה. אומרים, אם אתה תאכל חזיר, דקה אותך. זה מפחד אדם. אבל האהבה לא עושה לך שום דבר. אומר, אני רוצה להניח תפילין, אני רוצה לקיים. אז מה יותר חשוב האהבה? כך אומר הרמב"ן. לכן, אם יש לך, אם היה לנו את את הוודאות של התחלת, היה אפשר לשים את זה בפשטן. ולהלכה היום לא יודעים את זה, אומרים שלא. אבל מבחינת התורה, יבוא עשה, מהו העשה שתחלת, שהתורה אמרת לשים בגד תחלת, ויבטל את הלא תעשה. עכשיו, שאין לנו תחלת, זה מצווה מהתורה ללבוש ציצית או לא, זה מחלוקת בגמרא. מחלוקת אם התחלת מעכב או לא מעכב. יש אומרים שהלבן לא מעכב והתחלת לא מעכב. זה משנה במסכת מנחות. אבל היה רב אחד גדול, קראו לו המאור. הוא אומר שהיום כולכם לא מקיימים את המצווה. מי שלא שם תחלת לא מקיים את המצווה. אמרו לו, אבל כתוב, התחלת לא מעכב את הלבן. אומר, נכון, תסתכל, הגמרא אומרת, מה החכמים שאמרו את זה? זה רבי פלוני אומר. זה לא היה חכמים, הרבה אנשים. זה רב אחד הגמרא, מה חכמים, רבי קשובה? יש בתאים במסכת מנחות. מה חכמים? זה היה, תגידו לי את הגמרא. סיכלו במנחות, פרק התחלת. מה חכמים? זה לא היה באמת חכמים, זה היה תנה אחד. אז נחזור לכלל. הלכה כרבי מחברו. רבי אומר שזה כן מעכב. לכן כולנו לא מקיימים את מצווה ציצית, ואסור ללבוש אותו בשבת. ולפי דעתו של הבעל המאור, שהוא סובר את הסברה הזאת, איבדנו את מצווה ציצית. אבל ההלכה לא כמו, ברוך השם, לא הרמב״ם, ולא הרמב״ן, הוא יש לו תמיד שיטות משונות, תמיד השיטות שלו משגעות. אחד השיטות שלו אומר שעכשיו בערב פסח, אם יש לך חמץ בבית נשאר, תאכל אותו מהר, 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 אחר חצות, מהר, לא תשאיר אותו בלילה. חס ושלום. כל השיטות שלו היו שיטות של, טוב, היה אחרי הכל ראשון. אבל שיטות משונות, גם בעניין הציצית. הוא אומר שהיום אין לנו מצווה ציצית, צריכים לשים תחלת. לכן עכשיו שעשו, מצאו את התחלת, ברוך השם, זה זכות גדולה שמקיימים מצווה ציצית, גם לפי שיטת הגאון הזה. והתחלת מעכב את הלבן, והלבן מעכב את התחלת. איפה הוא אומר את זה? על המסכת שלנו, פרק שני. מה שקראנו, מחבים מנו כסותן, אתמול למדנו את זה. על זה הוא מביא את הגמרא הזאת שפשטה, מתחלת וכל זה. הוא אומר, במסכת שבת הוא כותב את זה, שבאמת התחלת כן מעכב את הלבן. אז ברוך השם, היום שיביאו לנו תחלת, כל אחד ישתדל לעשות את זה. מה נפשך? אם זה אמיתי, הרבנים האלה שאומרים שלא לשים, אני לא מבין אותם. מה הם אומרים? אין לנו מסורת. בסדר, אבל עשו כל החקירות שזהו זה. אם זה אמיתי, אמיתי, אם לא, זה לא כלום. לא שמת כלום, מה יש בזה? צבע אחר שמת, נו, אז זה אסור, זה לא אסור. כתוב לו לשים קלה אילן, הם אומרים. כן, קלה אילן אסור. זה שרוצה לרמות את האנשים. אבל כאן אף אחד לא רוצה לרמות את האנשים. אנחנו עושים את התחלת הזה שמבינים שזה מה שכתוב בתורה. הכנף פתיל תחלת. ויש לנו גם כמה שיטות. יש שיטה אחת, שיטת רשי, שצריכים לשים שתי חוטים ושתי חוטים. יש אחר כך שיטת הראב"ד, חוט אחד כולו, והכי טוב שיטת הרמב״ם, הוא הכי קמצנויות יש בו, רק חצי חוט. חצי חוט, ואתה כבר מקיים מצוות תחלת, כך הוא סובר. המקובלים נכנסו בזה, והגר"א כותב שהאמת היא כמו הראב"ד, חוט אחד שלם. אל תיקח אל תיקח כמו הרמב״ם חצי חוט, הוא אומר שיש לו ראייה מהתוספתא, לא מהתוספתא, מהמחילתא או מהספרי, מהספרי. הוא אומר שמהספרי משמע שהיחיד שצודק זה הרעבד, ותעשו חוט אחד שלם, לא כמו ראשי ולא כמו הרמב״ם, אלא כמו הרעבד. טוב, להתראות, כל טוב שיהיה לכם. בעזרת השם, מחר בבוקר לומדים הלכות יום טוב. היום בבוקר היו הרבה, ברוך השם, שבאו לשיעור. היו הרבה שלמדו, ברוך השם, התחלנו הלכות יום טוב. גמרנו הלכות פסח, לומדים רמב״ם, הלכות יום טוב.
באיזה שעה? הלכות יום טוב באיזה שעה?
ב-12 עד 1.
אוקיי.
וגם בעזרת השם, בערב החג, בעזרת השם, בערב החג אנחנו נעשה סיום, מסכת ברכות, אני השארתי כמה שורות, שנעשה סיום על מסכת ברכות, כל מי שרוצה לפתור את עצמו בסיום, אז מישהו שאל אותי, הוא מצד שיהיה אוכל של, של, של הרב, של, אנחנו נראה מהסיום, לא חשוב, תקנו לי את זה ותאכלו את זה, לא חשוב, מזכים את זה, זכין האדם שלא בפניו, כל אחד שיש לו משהו לאכול הוא גג שרה, שעה 10 כבר צריכים להשתדל לא לאכול אחרי זה הרבה, 10:30 כבר נכנס הזמן, זה הזמן. תגידו, ההוגה הזאת, אנחנו מזכים אותו לרב בן חיים, כדי שיהיה מהסעודה שלו, אנחנו אוכלים. טוב, שיהיה לכם כל טוב ולהתראות מחר, כל טוב.